טוב, צדיקים, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד נתיבות עולם, פרק ראשון, שהוא בעצם פתיחה וכניסה ללימוד ערכה של תורה, עניינה של תורה, פעולתה של התורה, והערכנו עד היום לדבר על התורה כסדר העולם, הביטוי הזה של תורה כסדר העולם, מה פירוש. מתוך כך עברנו על חלק הבא שהוא מה המשלכות לכך שהתורה היא סדר העולם. ראינו שגם בצד התקני, זאת אומרת כשהעולם מסודר והכל עומד דבר דבור על אופניו, הנקודה הראשונית שהיא נקודת המוצא שיש לראות אותה כהחוק הבסיסי שמתוכו המציאות מסתדרת, זה מה ש... הקדוש ברוך הוא רצונו התבטא בתורה, שהתורה אחרי זה מתגשמת במציאות, שהמציאות נבנית כדי ליישם את התורה. זה הנקודה הראשונה. אתמול, לא אתמול, שלשום, וזה למדנו על התורה כסדר העולם, כשזה לא מסודר. זאת אומרת, כשאנחנו חווים חוויה, או חיים במציאות, שהיא מציאות לא בטוחה, יציבה, שהקרנה מהמקור עד לבפועל שלי היא ברורה. הדוגמה לזה, או הלשון שהמהר"ל משתמש על פי חז"ל כדי לבטא את הדבר הזה, זה הדרך. כשנמצאים בדרך, כשנמצאים במקום שמקום הבטיחות, המקום שבו הסדר לא נשמר ויש ערפילים, זה יכול להיות משהו נפשי, זה יכול להיות משהו ממשי. אדם נמצא במצב של בין דבר לדבר. עדיין אין לו את האזור הבטוח, כי הוא לא חי שם, הוא נמצא במקום של מעברים. זה מה שאמר מהר"ל, על פי הגמרא במסכת ערובין, וזה מה שכתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר כי לוויתכם. בסדר? מה זה אומר? אמרנו שבאותו רגע שאני נמצא עם חיבור לעולם עליון, שהוא עולם נצחי, שהוא עולם קיים, בעצם אני יוצא מהביטחון שנמצא פה, והכוח המניע אותי זה הכוח שיציב ועומד ונמצא בכל מקום שהוא, ואני יכול לקבל ולהתחבר לזה. נתנו לזה כמה וכמה דוגמאות, שחלקם גם בעולם המעשה ממש, וגם בצד של התחושה, שאם אני בטוח במשהו, אם אני נמצא מתוך משהו, אם יש לי חזון שמפעיל אותי, והחזון הזה הוא נתקל בקשיים לביצוע, כשיש לי חזון, כשיש לי תורה, כשיש לי מקום שממנו הכל יוצא, אז אדם יכול לבוא ולתפקד ולשמוע את דבר השם, את כל השם, את נקודת האמת, גם כאשר המצב הוא בלתי יציב. בסדר? ואמרנו שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית, אני מרגיש שהיא ממש ככה חזקה מבחינת הבנייה האישית, מבחינת ההסתכלות על הפרט, וגם להסתכל במציאות על העם. אם אנחנו נמצאים היום בבוקר שבו על פניו משהו התבלבל לנו לגמרי מבחינת סדר הכוחות של הנהגת המדינה, ונראה כאילו שאנחנו לא יודעים לאיפה זה יגיע, ואז אנשים אומרים בצדק, יהיה בסדר, הוא כבר בסדר, הכל מצוין, אנחנו לא רואים את זה בשטח, אבל יהיה בסדר, בעזרת השם. בסדר? למה יהיה בסדר? מי אמר שיהיה בסדר? בדיוק, אני היום נמצא בחוסר ודאות, כי אני נמצא במעברים, במצב שזה לא ברור, אבל כיוון שכל העולם כולו קשור למהלך אלוקי, והקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג עולמו ולהביאנו ולתת לנו אך טוב, אז אנחנו לפעמים מסבכים את העסק, אבל כשמסתכלים על זה במבט עליון, אנחנו הרבה יותר יציבים, הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר רגועים. בסדר, זה הסיכום של מה שראינו עד עכשיו. עכשיו המהר"ל ממשיך את הגמרא במסכת עירובין, ואנחנו נמצאים, כדי שבאמת נעבור לחלק הבא, אנחנו נמצאים בעמוד זין, בנתיבות עולם עמוד זין, בדיבור המתחיל בעמודה הראשונה בצד ימין למטה, ולכך אמר אחריו. יש לכולם? ולכך אמר אחריו. מפני הדבר הזה שיש חיבור לעולם עליון, מתוך כך יש ביטחון בנצח, יש גם השלכות לא רק במובן של הדרך שהיא מקיפה את האדם, אלא יש לדבר הזה גם השלכה שהיא ממש באדם עצמו. ולכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולי, קצת חולי, כן, או עוד חולה, אבל הכוונה היא שאם יש לאדם חולי בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, נכון? מחלה זה יציאה מהסדר, זה יציאה מהנורמליות, יציאה מהתפקוד התקין, המקסימלי, החזק של האדם. מה יעשה? יעסוק בתורה, שהיא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל החולי, שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. בסדר? אז שוב, אנחנו ננסה רגע ללכת בשלושת המישורים שאנחנו מדברים. קודם כל, כפשוטו, איך אתם מבינים את זה? מה פירוש? מה זה, זה, זה קופת חולים? זאת אומרת, התורה היא קופת חולים, ויש לך שתי אפשרויות היום. ללכת לקופת חולים לעשות בדיקת דם, או ללמוד מהר"ל תיבות עולם. עכשיו יורדים, אנחנו יורדים עולים בחדר האוכל, לאיפה ללכת? לקופת חולים או ללכת לכיתת אמונה? מה אתם אומרים? אז מה כתוב כאן? לכאורה כתוב כיתת אמונה. הלכה למעשה? מה? לא, אז הלכה למעשה זה ככה? זאת אומרת, אדם שהוא חולה, רוצים להזמין אמבולנס. אז הוא אומר, לא, לא, לא אמבולנס, תזמין לי את הרב. הרי התורה אומרת, רפו ירפא, שניתנה רשות לרופא לרפות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איך אתם מבינים את זה? איך, מה את הגמרא? אנחנו במישור של פשט הגמרא, שהחש בראשו יעסוק בתורה. מה הפירוש? זאת אומרת, אתה אומר דרך הפשט מדובר על רבדים שונים. זאת אומרת, כשיש לאדם מצב שאין פה צורך רפואי מובהק לבוא ולקבל טיפול, שאז יש לנו ציווי ללכת ולשמור את עצמנו ולעשות, כן? אלא כשיש מצב שבו התחושה היא לא טובה, אתה לא מרגיש טוב, הוא צריך לאפס את עצמו, משהו לא עובד כמו שצריך, יעסוק בתורה. יפה, חולי נפשי מצוין, אבל חולי נפשי מאוד מעניין, נגיד זה כרגע מראש, כי לא נספיק את זה היום. המהר"ל מחלק דבריו, תכף נראה, לשני פסקאות נפרדות. פסקה אחת עכשיו, כשאנחנו ניכנס אליה תכף, מדבר על החולי הגופני. זאת אומרת, הוא מדבר ממש על החולי הגופני. אחר כך, שזה הרבה יותר קל לנו להבין, את כל המסכת של החולאים הנפשיים. זאת אומרת, כשאדם חש בראשו, הכוונה היא שהוא מבולבל ויש לו כאב ראש מרוב הבלבול הזה. וכשאדם חש בליבו, אז הכוונה היא שהוא מתרגש יותר מדי, ומשהו לא, 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 לא מאוזן מבחינת הרגש, וכו' וכו'. זה אנחנו מבינים, נכון? כי התורה, אנחנו רואים אותה כעולם של עוצמות, כמו שאמרנו עד עכשיו. יש לי נקודת ביטחון, יש לי נקודת הסבר, יש לי נקודה בהירה. אז זה תשפיע גם על הבריאות. זה אני מבין. אבל המהר"ל פה רוצה לדבר עדיין על הפשט הפשוט שמדובר בחלק הזה של הגמרה על כאב ממש. אז אתם אומרים, קודם כל, זה מוגבל. וזה נכון, ככה רוב פרשני המהר"ל אומרים, גם בגמרה, שבעצם מדובר פה על נגדיר את זה ככה, מעורבות של עיסוק בתורה, שזה גם פקטור, זה חלק מתוך הגורמים שיכולים לגרום לאדם להרגיש יותר טוב. נכון שלא, שאנחנו לפחות, לא בעולם המעשה, ההשתדלות שלנו לא פטורים מהשתדלות, צריכים גם השתדלות לעשות. בסדר? והדבר הזה קיים, זאת אומרת, זה קיים. אז שוב, כמו שאמרנו, דבר ראשון במישור, נקרא לזה במישור העליון, שהוא הסגולה, כמו שדיברנו, על הדרך, אמרנו שהמזיקים בורחים ממנו פיזית. למה בורחים המזיקים? המעגל הראשון זה עניין הסגולה. כן, יש דבר כזה, שאדם שהוא מלא בתורה, בעלי החיים נבלים ממנו. בסדר? יש דבר כזה. יש דבר כזה, אנחנו יודעים, אני נזכיר, עכשיו לא עולה בדעתי סיפור, אבל אני שמעתי וראיתי עשרות פעמים, היום יום הזיכרון של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהרבה אנשים באו אליו באמת עם בעיות של רפואה, של מחלות לא פשוטות, והוא אמר, יעשה ככה וככה, יפעל ככה וככה, יקפיד ככה וככה, והתרפא. והרבה אנשים זכו להתרפא. לא רק על ידי ברכת הצדיק, שזה דבר אחד, על ידי פעולה ממש ממוקדת. כי מי שנמצא בפנימיותה של תורה, יש מין אנטומיה רוחנית כזאת, שיודע שהאדם הזה יש לו, לא יודע, מה כאבים ביד, מכיוון שהוא לא נותן מספיק צדקה, נגיד, לצורך העניין. אז מלא, ייתן צדקה, יפעיל את היד לכיוון הקודש, זה ייתן. יש בזה צד סגולי, לא נכחד, לא נאמר שאנחנו צריכים כל דבר למצוא את ההבנה הלוגית שלה. זה, 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 זה לא נקודת מוצא נכונה, כי התורה היא כל כך גדולה שהיא ממנה יוצאת כל העולם כולו, שיש היגיון שמי שמכיר את האנטומיה הרוחנית של קשרי גוף נשמה, יכול להגיד, כן, נכון, באמת. יש תרי"ג מצוות, יש מזה כנגד עבריו של האדם, נכון? מה זה כנגד עבריו של האדם? זה שוב, זה גם תיקון, כי באמת יש מצוות בכל האיברים של הגוף. נכון? עם כל האיברים, בראייה, בשמיעה, בריח, ביד, בזה, ברגל, כל אחד, כל אחד מהם יש את המצווה, ולכן זה דבר שיוצר את המעטפת הרוחנית שיכולה גם להגיע ולרפות גם מבחינה פיזית. זה רמה אחת של הסבר, בסדר? הרמה השנייה של הסבר נמצאת ברמז אצל הרב באורות התשובה. באורות התשובה, הרב אמר שצריך ללמוד אותו בכל עת, אז מסתום מכולכם יודעים, מכירים את אורות התשובה, וגם מי שלא למד את אורות התשובה עד הסוף, בטח למד את התחלה, שזה הפסקה הראשונה באורות התשובה. ושם באורות התשובה הרב אומר משפט חשוב ביותר, וצריך להבין שהוא אומר את זה בזמנו, כשהרפואה, בזמנו הכוונה היא לפני כמאה ומשהו שנים, שהרפואה אמנם הייתה רפואה מודרנית, אבל היא הייתה עדיין מאוד קונבנציונלית. הכוונה היא הרפואה הקונבנציונלית שדיברה על נתינת תרופות, שהן הרבה פעמים רק איזה מין פלסטר כזה, או הרבה פעמים היא לא נלחם בשורש של המחלה, אלא רק באיזו התבטאות של המחלה, זה היה העיקר הרפואה. עכשיו, הרב, כשמדבר על נושא של מעגלי התשובה השונים שיש בעולם, הוא לא מתחיל מתשובה במישור הרוחני. זאת אומרת, עבירה, או איזה דרך שמבחינת המידות, או מבחינת הדעות, היא לא נמצאת במקום נכון והיא צריכה לחזור. הרב מתחיל הרי מהתשובה, מה התשובה הראשונה? איך הוא קורא לה? יש שלוש מערכות של תשובה, כאשר איך נקראת המערכת הראשונה? התשובה הטבעית, נכון, התשובה הטבעית. מה זאת התשובה הטבעית? אומר הרב שני דברים. אחד, הוא אומר שיש כפשוטו ממש. מה פירוש כפשוטו ממש? הכוונה היא שסוף כל הנהגה רעה להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה אדם הפרטי והכללי. זאת אומרת, אומר הרב, כשאדם חולה, זה פספוס של המיקוד של המציאות האמיתית שלו, הוא לא יכול לבטא את המקסימום, זה חלק מתוך מעגלי הריחוק, זה חלק מתוך החטא. זאת אומרת, כשמישהו לא אוכל כמו שצריך, או אוכל לא נכון, או לא פועל כדי להתעמל שיהיה לו כושר טוב, זה אצל הרב נחשב בתוך הסקלה של עולם התשובה. זה לא התשובה שהרגילים הרי להבין אותה בדרך כלל, זה התשובה הדתית, זאת שאיכשהו מתייחסת באופן ישיר למשהו שהקדוש ברוך הוא אומר לי ואני לא עושה. אומר הרב, קודם כל בואו נשנה ראש, כיוון שלגביו מושג התשובה זה השיבה אל המקום הראשון, השיבה אל הנקודה הטהורה שקיימת בי, התשובה לגילוי מוחלט של האור בלי הקליפות שמפריעות, זה מתחיל מהגוף. ולכן התשובה הראשונית זה תשובה הטבעית שהיא ניקוי, שיפור ואימוץ דרך, נכון? יוני, אתמול ראיתי אותך רץ, אתה עשית פעולה של תשובה, ממש. זה היה תשובה, זה נפלא ביותר. זאת אומרת, אדם, זה נקודה של הרפואה, היא חלק מתוך, הצורך ברפואה, היא חלק מתוך העניין עצמו של תשובה. ואז אומר הרב, שאם אדם, ברגע שאדם שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, ישוב ויחיה וישובו לו החיים בכל רעננותם. בסדר? אז זה דבר מאוד חשוב לדעת אותו. איך אמר אחד מגדולי ישראל, מה ההגדרה של מתמיד? מה זה מתמיד? אדם שמתמיד, הוא מתמיד נורא. מה זה? אמר הנציב מוולוז'ין שהוא לומד בזמן, אוכל בזמן, ישן בזמן, זה נקרא מתמיד. מתמיד בכל החיים שלו בפרופורציה ובדרך נכונה, הוא מתמידה. זה לא, זה יפה מאוד, אדם שלומד הרבה וזה נפלא מאוד, אבל אם זה על חשבון משהו אחר, זה לא תמיד טוב. הנקודה היא לסדר את החיים בצורה מתמידה, שיהיה חוקי חיים מסודרים בכל מישורי הצורך של האדם, מהצד הפיזי עד הצד הרוחני העליון והפנימי ביותר שיכול להיות. אבל עכשיו הרב אומר משפט מאוד משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שצריך לעסוק בבריאות. כתשתית ראשונית, יש עוד כמובן קומות מעל לזה. אומר ככה, המדיצינה, מה זה מדיצינה? הרפואה, מדיסן, נכון? המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה. באיך מתקנים את התיקון של הגוף כדי שיהיה בריא יותר, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. קודם כל הוא אומר בפועל, הרפואה לא הגיעה עדיין לשיא גדלותה, נכון? לצערנו הגדול, יש מחלות שהרפואה לא מצאה להם עדיין פתרון, וגם כן לפעמים יש מחלות שהיא מצאה פתרון, אבל הפתרון הוא כל כך, יש לו תופעות לוואי קשות, שזה לא פתרון מספיק משמעותי. ראינו בעינינו, ראינו בשנה וחצי האחרונות, ורצינו תמיד להזכיר את זה, מכיוון שאנחנו לפעמים, יש לנו ניסים מתחת לפנס, ואנחנו לא רואים אותם. זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, כן, זה שאנחנו כולנו כבר שכחנו פעם שהיינו בתוך חדרים אטומים ובתוך ניילונים ועם מסכות והכל, וזה לא כדרך הטבע. למה? כי בדרך כלל למצוא חיסון למחלה לוקח הרבה זמן. ופתאום יש מחלה חדשה, והנה הגיעה המחלה הזאת, ותוך זמן קצר נמצאה לתרופה שברוך השם היא עושה פלאות מצד אחד, ונראה שהיא לא מזיקה מצד שני. זה נס גדול שהקדוש ברוך הוא נתן ביד הרופאים, החוקרים, אלה שעוסקים ברפואה, למצוא את הדבר הזה. זה דבר לא מובן מאליו. אני חושב שבאמת צריך להגיד מזמור לתודה, ממש. אז אני חושב שהיו כמה כינוסים של מזמור לתודה, אבל צריך להגיד, צריך לדעת, זה לא פשוט. אנחנו נראה מה שיש לנו מעבר לים, ונראה איפה אנחנו עומדים בעניין הזה. אז המדיצינה עוסקת בזה הרבה. אבל הוא אומר שהמשפט חשוב. אולי נקרא עוד משפט לפני, זה אחרי המשפט החשוב. ולא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף. זאת אומרת, עדיין לא הגענו אל התכלית של הרפואה. עכשיו המשפט. וכפי הנראה, אומר הרבי סברה, מקצוע זה של תשובה, הוא קורא לחוכמת הרפואה, מקצוע של תשובה. זאת אומרת, צריך לתלות את זה על השלטים אצל הרופא, נכון? בעל תשובה, דוקטור ככה וככה. נכון? צריך לכתוב מעל הזה, שים עבודה גדולה. אז מה הוא אומר? להחזיר את כל, סליחה, וכפי הנראה, מקצוע זאת של תשובה, תלוי בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הבאים, הרוחנית, האמונית והשכלית. מה רוצה הרב להגיד? איך הבנתם את המשפט הזה? אני קורא אותו עוד פעם. מקצוע של תשובה זו, תלוי כפי הנראה, בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, האמונית והשכלית. מה הפירוש? איך הבנתם? מה הוא אומר? יפה, ואז הוא מדבר, אתה אומר יפה, ואתה אומר שהוא מדבר עליי. אני חושב שהנושא שלו זה הוא מדבר על התשובה הגופנית. מה הוא אומר על התשובה הגופנית?
זה הכל בכלל לא נושא, גם כשאדם עושה תשובה הגופנית, בשביל
מה הוא
עושה את התשובה
הגופנית הזאת? אבל זה יפה, הוא אומר יש עוד קומות, או שהוא אומר שזה עצמו, התיקון והשכלול של הגוף, יקבל פנים אחרות, עוצמה אחרת, אם אנחנו נתקדם בשאר חלקי התשובה גם כן.
כדי, אם
יש את הכוונה הנכונה, או אני מחבר
את זה
לתשובה
אחרות באותו זמן, יש
פעולה
שונה,
אם אני
סתם עוסק בפיזיק, החלק החומרי.
החומרי שזה בלבד. ואז ההשלכות הן למה? לזה שאני יותר גדול או שהרפואת, שאני יותר בריא? מה הכוונה?
אני חושב הרעיון שזה לדעת שאפילו זה דבר חומרי לגמרי, זה השם. הרופא הוא עבד השם. זאת אומרת ש... שזה כל הפעולות, זה יכול להיות סכין או משהו אחר, לא משנה, הקדוש ברוך הוא בנה על זה שיהיה סכין ולא...
יפה, יפה. מה שאתה אומר זה ודאי הסבר נכון. אבל הוא לא חידוש, נקרא לזה, מקורי של הרב. מכיוון שנכון, זאת אומרת, אדם יודע שלפני שהוא נכנס לרופא, הוא אומר, יהיה רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה. למה? כי מה הרופא? מה הוא יודע? יודעים כמה טעויות לצערנו יש אצל הרופאים, כמה אי דיוקים, כמה אי ודאויות, כמה מצב שזה תלוי בדיוק באיזה... נכון, יש. אז לכם מתפללים והכל, והכל ממנו, וכמו שמה, גם החוכמה של החכמים והכל. אני מרגיש שיש משהו יותר מזה. אני אדגים לכם את זה בדוגמה הבאה. ברפואה הקונבנציונלית, זאת הרפואה שהרב הכיר, הקונבנציונלית. כמו שאמרתי, אין קשר ישיר בין אנטיביוטיקה, מבחינתי, כן? בין האנטיביוטיקה לבין מה שזה עושה לגוף. האנטיביוטיקה עושה איזה מין כל מיני מהלכים פנימיים, ו... בעצם יוצרת נוגדנים, כל מיני דברים כאלה כדי שהגוף יעשה. יש סוג אחר של רפואה. סוג אחר של רפואה זה הרפואה, איך היא נקראת?
של
התשובה אתה קופץ למעלה, אבל באמצעי זה? אלטרנטיבית, הטבעית שמאוד מאוד מתפתחת. מה זה התשובה האלטרנטיבית הטבעית? מה היא בעצם אומרת? מה המסר הראשוני החזק שלה? שבעצם אם תספק לאדם את החומרים הטבעיים הנכונים והוא יהיה בעולם של בריאות, אוטומטית הגוף עצמו יודע להגיד תשובה לעניין הזה. הוא אומר, כשאני, לאדם יש כאבי ראש, אז הוא אומר, תיקח תרופה לשיכוך כאבים. אתה, אבל לא ריפיתי פה את היסוד. לא נתתי לגוף את הטיפול הנכון כדי שהוא ייצור מעצמו מהלך של בריאות. והרפואה המאופתית, זאת הטבעית, חלקה היא לא מקצועית, אבל חלקה היא מאוד מאוד מקצועית והתפתחה מאוד בשנים האחרונות, בזה שיש קשרים, למשל, בין תזונה הנכונה לבין מערך של בריאות. יש קשרים יותר מזה. זה כבר מתקשר קצת להמשך במערל, אבל אני אסביר את זה. יש קשרים יותר מזה. פעמים רבות מצב נפשי נכון, הוא פתאום יוצר כוחות חדשים. אתם יודעים שעשו מחקרים, עשו מחקרים בכל מיני זה, אפילו עשו את זה לגבי בעלי חיים, אבל ודאי אצל בני אדם, ילד שבאיזשהו אופן חי בלי מושג של אהבה סביבו. אין מושג של אהבה סביבו. גם לא יודע מה, הוא נזרק לאיזשהו מקום, לא יודע בקיצר, בלגן שלם. זה לא הבעיה שלו שהוא יהיה עצוב כי אין לו אהבה. זה מצב שבו מתעוררות אצלו מחלות מסוימות. היכולת שלו, הרגישות שלו לחיות, לתפוס מחלה היא הרבה יותר גבוהה. מה הקשר אבל? מה הקשר מזה שיש איזה חיבוק ויש איזה שמחה לבריאות? יש קשר. זאת אומרת, אומר הרב, המהלך הוא מהלך שגם מה שנראה לנו שייך לעולם הפיזי, קשור למכלול האדם, למכלול המפגשים של האדם. במילים אחרות יש קשרים שמחברים בין החלקים השונים. זה שלנו נראה שזה פיזי, זה רוחני, זה סגולתי, זה עליון, זה בגלל שאנחנו לא מוצאים עדיין את הקשרים המהותיים בעניין הזה. לכן אומר הרב שעוד מדיטינה יש לה הרבה תפקיד. הוא לא מתכוון רק להמציא עוד חיסונים, שזה בסדר, אלא לבנות את המערך הכולל. עכשיו, על פי הדוגמה הזאת שהבאתי, אנחנו יכולים להבין את מה שהמהר"ל לפחות אומר, מה הרציונל שעומד מאחורי זה. לכך אמר אחריו, אני קורא אותם את הפסקה הזאת, אם יש לאדם חולי בגופו, במילים אחרות, אם יש לו חולי בגופו, פירוש הדבר שמשהו שבמהלך, שבין הכוח העליון שנקרא סדר העולם, שזה החוק שמקרין על המציאות ומעצב אותו, שזאת התורה. אם יש חולי, אל תתייחס לזה בתור משהו שזה שייך לתחום אחר. מה זה קשור? זה ודאי קשור. לא תמיד אנחנו יודעים את הקשר, ולא תמיד אנחנו יכולים להיות מקצוענים עד כדי לדייק בדיוק. זה התפקיד של הרפואה מצד אחד, ושל לומד התורה מצד שני. ולכן אומרת הגמרא, ואז האדם אשר מקבל החולי שהוא שינוי, יחזור אל הסדר שהוא בריאתו. זאת אומרת, יהיה מצב שבו ברגע שאנחנו נבין שהעסק הולך בצורה משולבת, הרי יציאה מן הסדר תמיד תהיה יכולה להיות מתוקנת על ידי חזרה אל היסוד הראשון והתחזקות בו. איך בדיוק החולי הזה, עוד מעט בהמשך הוא מפרט את כל הסוגי חולאים, ראש ובגרון ובנמעיים ועצמות, הוא מפרט אחרי זה את כל הדברים, ונדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. מה חזל לא נתנו פה תפריט רפואי אלא נקודת התבוננות מהותית, אבל כאן הפסקה הקטנה הזאת, שזה בעצם ביאור הגמרא, מדבר על הנקודה העקרונית. אם העולם הוא אחד, אם העולם כולו זה פרטים היוצאים מן הנקודת האחד, אם האחד הזה זה החוק שבו מסודר כל המציאות, אם זה החוק הראשוני של ה-DNA של כל המציאות כולה, הווה אומר שאם אני מתחבר, אני לא יודע את הפתרון לבעיה שלי, אני חולה, אבל אני מתחבר לאותה נקודה, יש כאן איזושהי פעולה שנעשית. בנסתר זה פעולה סגולית, בחצי נגלה זה פעולה, מה שאמרנו, כמו שהרב כותב כאן, זה מציאת הקשרים בין העולם הגופני לבין העולם הרוחני. ודבר שלישי זה כמובן הצד הנפשי, כמו שאמרנו, שמי שמחובר לדבר גדול והוא מתמלא שמחה ועוצמה ועיזוז, ויש לו הרבה בקיצור, הוא לא קם חצי בן אדם ומתיישב ליד הגמרא כחצי נרדם, אלא הוא מלא עיזוז וגבורה ושמחה אוטומטית כל עברי גופו. כל עצמותיי תאמרנה, השם היא כמוך. זאת אומרת, מה לומדים מזה? מה אנחנו לומדים מזה להדרכתנו? אמרנו, שלב ראשון למדנו את המהר"ל כפשוטו, כאב ראש. שלב שני למדנו, ניסינו לראות את הקודים. הקוד זה סדר העולם, מהווה מקור לשינויים, גם ברבדים שממש פיזיים. אנחנו לא תמיד יודעים את ההקשרים. והדבר המעשי, השלישי הוא, יוצא מזה שבעצם, כשיש רע לנו, או שאנחנו לא מסתדרים, אז בפעמים מה שקורה, אין לי כוח היום לפתוח את הגמרא, באמת, זה בדיוק הפוך. תפתח את הגמרא, אז יהיה לך כוח. ואז פתאום מתבר ששכחתי, הרגע, היה לפני שעתיים כאב ראש. איפה נעלם? איפה נעלם? אני הייתי עסוק בעולם של גודל. בגלל שזה בעולם של גודל, משהו זרם בתוך המציאות, אפילו המציאות הפיזית, משהו השתנה. אמרנו בתחילת הדברים, זה לא אומר שלא הולכים לרופא. חובת ההשתדלות קיימת, אבל יש המון מצבי ביניים, שזה לא מצבים של רפואה, רפואה דחופה או של משהו הכרחי. ההגדלה הזאת של הקשר אל הנצח הגדול, אל האמירה הגדולה של משמעות המציאות, מקרינה על הגוף גם כן. ואז יש שינוי בעזרת השם, שכולנו נהיה בריאים וחזקים לעבודת בורנו, ונהיה מתמידים בכל אשר נעשה. יוני, רצית לשאול משהו. כי הקשר חייב להיות פנימי, זאת אומרת, זה לא, אני אומר, שגדולי ישראל, כמו שסיפרתי בהתחלה, שבאים לרמות החייליה ואומר, תשמע, יש לך בעיות פה בזה, יש לך זה, אתה תיתן צדקה במשך ככה וככה. אז גדולי גדולים מכירים את הדבר הזה, והם לומדים, לומדים, כשהם לומדים פנימיות התורה וקבלה מעשית, נקרא לזה, לא מעשית, אבל הכוונה היא ממש זה. אבל בעיקרון, הרעיון הוא שהדברים האלה יחיו מבפנים, וכמו שכתוב בכלל על תורת הסוד, שצריך הרבה הרבה הכנת כלים כדי לא ללמוד את זה כמיסטיקה, אני פה לוחץ על כפתור ומשהו אחר זז. באמת, העמל שלנו בתורה, הוא הולך לשני כיוונים, הוא הולך לרוחב, לדעת יותר, והוא הולך לעומק, להעמיק יותר. וברגע שנעמיק יותר ויהיה לנו כלים, נזכה להבין כמה דברים. ואם לא, אז יש לנו הולכים לרבותינו, ורבותינו שנמצאים בדרגה מעלינו, הם יגידו לנו בשלב הזה מה עושים. טוב, חברים יקרים, יהיו ברוכים, שנזכה באמת לעולם מלא בריאות.